קשת, כל שידורי תורה. בימי רביעי, שיעור באדם וביתו, ספרו של הרב סולובייצ'יק בנושאי זוגיות, נישואין, אדם ואישה. שיעור ניתן על ידי הרב עמיחי גורדן לקבוצה בישיבה, ומועבר מהזמן האמיתי, זמן אמת, חוג אמיתי בישיבה, מועבר לשידורי קשת. הרב גורדן.
41. דיברנו על כך שלאיש ולאיש יש תכונה, יש תכונה גברית ותכונה נשית, וכל אחת מהתכונות האלה יש בה סכנה מסוימת ותיקון לאותה סכנה, אותו קלקול. באישה מודגש הצד של היופי והחוויה וההנאה, כן? הביטוי הכי באמת חד לזה זה נחמד להשכיל, כן? שגם ההשכלה, הדגש בצד, באותו צד נשי, הוא באמת ההנאה מכך, היופי, האסתטיקה של ההשכלה הזאת, בניגוד לתכונה הגברית שמופיעה פה. ועוד פעם, יכול להיות אדם עם תכונה הגברית, יש גם תכונות נשיות שיהיו בו, וגם להפך, ברור שהדברים לא חדים, מוחלטים ומחולקים. על אותה תכונה גברית זה הרצון לשלוט, לכבוש, להשיג. כל דבר ודבר מאותו חטא, כמובן מביא כל תכונה כזאת יכולה להגיע לידי קלקול ויכולה להגיע לידי תיקון. כן? ופה יש כמובן אמירה מורכבת ש... רק עכשיו שמעתי, באמת, זה מאוד מעניין ש... אנחנו גדילים על המורכבות הזאת, נגיד לא בשמיים, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, שבאמת יש צדדים שונים למטבע. אנחנו גדילים על זה כי כבר מילדות אנחנו יודעים זכור ושמור בדיבור אחד, נכון? ולאחד עודי. זאת אומרת, שאפשר בדיבור אחד להגיד שני דברים, שזכור ושמור לא סותר אחד את השני, וזה לא זה או זה או זה, אבל היו באמת כיתות בימי בית שני, שלא לא יכלו לקבל את זה. הם באמת שבו, זאת אומרת, לא יכול להיות שבדיברות של ספר שמות יהיה כתוב משהו אחד, בדיברות של ספר בית חנן יהיה כתוב משהו אחר. או זכור, או שמור, כן? גם פה, או שהתכונה טובה, או שהתכונה לא טובה, וזה אמירה של התורה פה, שיש תכונות שהן טובות ויפות, אבל צריך לתקן ולקדש אותן, והן יכולות להביא אותך לעברי פי פחת, או לפסגות גבוהות, כן? אותה גישה, אותו למשל מתאר את הרצון לכבוש, כן? הרצון לכבוש, יש בו הרבה דברים חיוביים, אבל יש בו גם דברים שליליים מאוד, וצריך לדעת לתקן אותו. הגבר חווה את חוויית הכניעה, בעיקר, אז רגע, אז דיברנו, לא זוכר אם דיברנו על העניין הזה של האישה, שהתיקון שלה, כן, אין, בסדר, אישיות אנשית, אוקיי. התיקון של הרצון ההנאה חייב לבוא מתוך זה של צורך לתת לזולת, וצורך בזה שאתה צריך לעמול כדי להשיג. הגבר חווה את חוויית הקנייה, פסקה האחרונה בעמוד 41, בעיקר בתחום העשייה היצירתית. במסעו מתנו עם הטבע, עם החברה, בתפקידו כאדון שליט ומנצל, התנך מתאר את תפקידו הטרגי של הגבר מונרחים חד משמעיים. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבוריך בעיצבון תאכלנו כל ימי חייך. הזכרנו את זה פעם שעברה, שאנחנו היום נמצאים במקום אחר, צריך לזכור את זה, כן? עיצבון תאכלנו כל ימי חייך זה לא... האדמה, הכללה על האדמה הוסרה, זאת אומרת, במובן מסוים, כן? וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה, בזעת הפך תאכל לחם עד שובך אל האדמה. הצורך הזה בעבודה קשה. עכשיו, זה במובן מסוים הוסר, וזה דורש מאיתנו אתגר גדול מאוד, זה שזה הוסר. במובן אחר, זה לא הוסר, אלא הוסט. הוסט לתחומים אחרים שבהם אנחנו מתעסקים. הגבר לא יוכל לשלוט בטבע בדרך שנועדה לו על פי התוכנית המקורית של הבריאה. העמל והיזע שישקיע יניבו תוצאות שלא תצדקן את המאמץ והצער. הדחף המקנן בו לכוח, כשהוא אחוז ביצירתיות ובביצועיות, לא יתממש במלואו. דמיונו חסר הגבולות, שאיפותיו נטולות המעצורים, לעולם לא יבואו לסיפוקם, כיוון שהטבע, שאינו מגיב ואינו משתף פעולה, יתנגד בקביעות לכל נסיעותיו לבצע וליצור. בניגוד לאישה מאבדת את החופש שלה כדי לזכות בחוויית האימהות והמקבילה את עצמה למען תמצא אושר, מאבד הגבר את החופש שלו ובזבז אותו לריק. כשהוא מרחיק לכת בעשיית יתר, כשהוא מנסה להגל מעבר ליכולתו בפעילות שיש בהיעדר גבולות, נצחיות וחופש ללא קץ. אני מקווה שאתם מהדהד בכם המושג וורקהוליק, כן? כשאתם קוראים את זה. אתם יודעים על זה? אדם שמכור לעבודה. הוא מתאר שם עד כמה אדם, סתם, אתם שמעתם עכשיו על, על הדיונים עכשיו ועדת שישינסקי. אתם יודעים מה זה ועדת שישינסקי? מצאו המון המון גז, והחליטו שאולי גם למדינה מגיע משהו מהגז שלה. בכל זאת, זה נמצא בתוך האדמה. אז יש עכשיו איזה דיונים וכו', ואתה, אתה רואה את ה... אתה בוא, לפעמים שואל את עצמך, אנשים כאלה מיליונרים, הרי השאלה אם תרוויח 10 מיליארד, או 5 מיליארד, או 3 מיליארד, לא תהיה רלוונטית בשום הקשר. נכון? כאילו, גם אם... מה שלא תרצה לעשות, זה לא רלוונטי. זה, 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 זה מספר, יש סכום מסוים, אני לא יודע מהו, ואני לא אגיע אליו. אבל, כנראה. אבל בלי עזרה של מישהו אחר. אבל יש איזה סכום מסוים שזה כבר לא משנה כמה כסף יש לך, נכון? אז זה משנה אם אתה האדם הכי עשיר בעולם או השלישי הכי עשיר בעולם. או, זה בדיוק העניין. הרצון לכבוש, נכון? אין שום, באמת, אני אומר את זה, אני תוהה בכל, אני לא יודע, מישהו יסביר לי, אני באמת תוהה על זה, אני שואל את עצמי הרבה פעמים, זה באמת מטריד אותך אם חברת דלק יהיה לה 10 מיליארד דולר, או 5 מיליארד דולר, או 50 מיליארד דולר? זה באמת משנה למשהו? אז אומר פה, יהודה, לצדק, זה משנה, ככה אני יכול לרכוש עוד חברות. ו? אוקיי, ו? ואז אני יכול להרוויח עוד כסף. ו? ואז אני יכול לרכוש עוד חברות. ולהיות, ואז אני ארוויח עוד יותר כסף. ואז אני אוכל עוד יותר להשיג, ועוד להרוויח עוד כסף. ובסוף, בסוף, בסוף, אני ארוויח עוד יותר כסף. אתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, בסדר, אבל... אז מה יהיה עם זה? אתם, אני לא יודע אם שמעתם, אדם, אחד האנשים, לא הראשון, שרתי שם שלו, ברקשיר הטווי. החברה שלו קוראים לה ברקשיר הטווי. נו, איך קוראים לו? נו, שרתי שם שלו, ברקשיר הטווי. זה השם שלו גם עכשיו מתחבא שם. אני חושב. בקיצור, אני לא זוכר את השם שלו עכשיו, זה, אבל הוא יש לו עשרות מיליארדים, והוא החליט לתרום חלק ניכר מאוד מהם למען אנשים מסכנים באפריקה. אדם באמת טוב, באמת אדם טוב. אבל אתה עובד כל כך הרבה בשביל לתרום את הכסף, אולי תתרום אותו בשלב יותר מוקדם. כאילו, יש למשל, אדם יכול להיות גם, שתבינו, יכול להיות אדם, נכון, שעובד מאוד קשה כדי להרוויח הרבה כסף, נכון? עובד קשה, וכדי להרוויח כסף הוא צריך גם קצת לנצל את העובדים שלו וקצת לפטר כל מיני אנשים, לא קצת, הרבה, ואת כל זה הוא עושה כדי להרוויח ולהרוויח ולהרוויח, כן? ואז בסוף הוא גם נותן צדקה מהכסף הזה, ואז הוא אומר לו, תקשיב, אל תיתן צדקה מהכסף, פשוט תעבוד בצורה פחות בולעת, במקום להרוויח מיליארד דולר בשנה, תרוויח חצי מיליארד דולר בשנה, ותן לעובדים שלך לחיות בצורה של רווחה, בצורה מכבדת, בצורה מכובדת, כן? אבל הכל, הכל, הכל קשור לנקודה שהזכרת במודעה, וקשור לעניין הזה שיש באדם רצון לכבוש. יש יצר בלכבוש, להשיג, לעשות יותר. יש יצר כזה. וזה יצר מאוד מסוכן.
זה גם, דווקא בהקשר הזה, זה גם תכונה חיובית, כי זה מודד את התחרותיות. זה כאילו מה שמניע את זה שמחפשים.
זו תכונה חיובית. זו תכונה מאוד חיובית. זה נקודה מאוד חשובה, ואני, אני, אני מסכים. אבל היא גם מסוכנת. וצריך לדעת איך לתעל אותה להפיקים נכונים. היא תכונה חיובית שיכולה גם להביא להמון דברים נוראים. נכון, אני מסכים. אלמלא היצר הרצון להשיג, אז לא היו מפתחים הרבה תרופות. אין ספק, נכון? מפתחים תרופות, כי חברות התרופות יודעות שאם יפתחו תרופות טובות, יקנו את זה מהם. ואם ידע מישהו ימצא תרופה, זה לא כולם, נכון? יש אנשים עם כסף, סליחה, עם כל הנחמדות. אתם תבואו להשקיע כסף. יש לכם כסף. עכשיו, זכיתם ירושה 300,000 שקל, אתם רוצים להשקיע אותו. באיזה חברה תשקיעו אותה? בחברה שתניב כמה שיותר כסף, נכון? אז כדי להשיג את ה-300,000 שקל שלכם, חברת תרופות חייבת לדעת לייצר תרופות טובות, שירוויח הרבה כסף, אבל שהן יהיו טובות, כדי שאנשים ירצו לקנות אותן, נכון? בזכות זה יש לנו תרופות טובות. בסדר? בזכות אנשים המיציונרים, אז יש את כביש 6. אלמלא זה לא היה, כי היה מישהו שרצה להרוויח כסף. אני מסכים. אבל זה גם מביא לאבדון. לפעמים אנשים מאבדים את הפרופורציות. מאבדים את הפרופורציות. הם שוכחים בשביל מה הם חיים, הם שוכחים מה התועלת במה שהם השיגו, אוקיי? אנשים מתמכרים לכיבוש הזה. נשמע לכם עכשיו פתטי, מיותר, באמת דבילי, כשאני מספר את זה ככה, זה באמת נשמע דבילי, אבל אם כל אחד מאיתנו היה נמצא במקום שיצחק תשובה, קשה לעמוד בפיתוי הזה. אתה רוצה לעבוד, אתה רוצה ליצור, באמת אדם שעבד יצא, לא, אני, כמה שאני מבין, אדם טוב שהרוויח את כספו ביושר, כמה שאני לא עלי, אני לא, אבל בכל זאת, יש פה פיתוי מאוד גדול, וזה מה שמדבר פה, הרצון להשיג עוד ועוד 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 ועוד. כל הזמן להשיג עוד ועוד ועוד. ופה אומר, כדי שאתה תרגע, אני אדאג לזה שיקח לך זמן להשיג, שיהיה קשה להשיג. כן? אבל הוא אומר פה דבר עצוב מאוד. בניגוד לתכונה הנשית, שמקבלת את זה שיהיה לה קשה. וזה אגב שתי הכללות. הכללות זה הקושי, המאמץ. אתה לא משיג דברים בקלות, אתה משיג אותם בקושי. האישה מתקשה, כן? זה קשה, אבל היא מרוויחה. מה שהיא עובדת בקשה, היא מקבלת עליו. היא יצרת משפחה, היא בורית משפחה, וכו' וכו'. הגבר יכול לעבוד קשה מאוד, לריק. לריק. אתה עובד וזורע 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 וכל זה דרדר את עצמך. וזה מה שהוא אומר פה. בניגוד לאישה המאבדת את החופש שלה כדי לזכות בחוויית האימהות, והמגבילה את עצמה למען תמצא אושר, מאבד הגבר את החופש שלו בבזבזו אותו לריק. כשהוא מרחיק לכת בעשיית יתר, כשהוא מנסה להגיע מעבר ליכולתו, בפעילות שיש בה היעדר גבולות, נצחיות וחופש ללא קץ. הוא נע ונד, חופשי להתחייב או להישאר בלתי מחויב, הוא איננו סובל שום התערבות בחייו. זאת נקודה חשובה. האבהות אינה קובלת אותו אל ביתו ונחלתו, בשל אותם דרור ותנועה מתמדת, הוא מאבד הכל. החופש מתנקם הוא בחוסר הסיפוק והתסכול שהוא חווה מעצם היותו חופשי. הרצון לכבוש, הרצון להיות מספר אחת, הרצון שפורבס יפרסם את התמונה שלך במקום, שאתה האדם הכי עשיר בעולם, ולא האדם השלישי הכי עשיר בעולם, אלא אתה האדם הכי עשיר בעולם, או אפילו מספר 98 ולא מספר 102, הרצון הזה מתנקם בך. עכשיו זה קשור גם לרצון לחופש, לחירות, ללא מגבלות, לרצון לכבוש, קשור גם לזה שאנחנו לא רוצים שיגידו לנו מה לעשות, אנחנו רוצים שיכפו עלינו מה לעשות. הכל, הכל, הכל מתנקם בו בסוף. האדם זקוק למשפחה שלו. ואתה רואה אנשים בגיל מבוגר, קולטים את זה מאוחר מדי, אין להם קשר מספיק עם הילדים שלהם, אין להם קשר מספיק עם האישה שלהם, ומאוחר מדי לתקן את זה. הוא מאבד את זה. הוא פשוט מאבד את זה, וזה סיפור עצוב. בקצרה, האישיות הנשית מודעת לטבע ומעורבת בו, היא משלמת ממחיר ההגבלה העצמית ואת מחיר הנסיגה מרצון ממרחבי האישיות הרוחנית אל מצרי הטבעיות. היא ממירה את כמיהתה למרחבי זמן ומקום חסרי גבולות, בחיים מוגבלים שהטבע סובב אותה ומקיפה. מה שהאישה כוללה, או ליתר דיוק, תוקנה, זה בזה שמכריחים אותה להתמקד במה שחשוב, מה שטוב, מה שיפה. היא מוצאת עצמה כאם כבולה לילדיה ולבעלה. הנחשה נכנעת את תביעות הטבע ומבטרת על חולמותיה ועל חזונה ודבר נצחי כדי להיות להם טבעית. היא נכנעת, אבל מהקנייה הזאת היא מקבלת משהו נפלא. היא משועבדת לילדים שלה, היא משועבדת לילדים שלה. אישה לא יכולה לעזוב את הבית. הם שומעים על גברים שעוזבים את הבית, כל מיני צורות. נשים, זה נדיר יותר. התכונה הנשית הזאת מחברת אותה למשפחה שלה, לבית שלה. אני חושב שהזכרנו את זה פעם שעברה, את העניין הזה, שהאישה עצמה היא הבית. גם בצער מצורה אמרנו את זה, נכון? כן, רואים את זה בכאן מקומות, האישה היא הבית. הגבר מגיע לבית, הוא יכול להוביל את הבית, לזון דברים בבית, אבל הבית זה האישה. כן? האישה משלמת מחיר, אבל מקבלת איזה שכבולה לבית. הגבר עצמו הוא כמו, הוא ציפור דרור, הוא אף, הוא יכול פשוט, מצד אחד יש לו את החופש הזה, מצד שני הוא יכול פשוט, לאבד את הכל, הבל הבלים, הכל הבל. אדם שמגדל משפחה זה לא הבל הבלים. זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות בעולם, משפחה. אדם שמנסה לעשות כל מיני דברים, יכול להיות שבסוף היום הכל יהיה הבל הבלים. כן? וזה כללה גדולה שהגבר יתקלל בו, שהוא צריך מאוד מאוד להיות מודע לה, ולשים לב אליה שיש משמעות למה שהוא עושה, ושהדברים משמעותיים מצד עצמם, וזה לא רק יצר כיבוש. כן.
רציתי שאלה, אתה אומר שבעצם התכונה הגברית של הכיבוש והכל, בגלל שאנשים מתמכרים לזה, אז הם מרגישים שוכחים את המשפחה שלהם. לכן זה לא טוב. אבל כל דבר זה ככה בחיים. כאילו גם בוא נגיד מישהו שרוצה לעזור לעולם, אני רוצה לעזור יותר כאן באפריקה. בסדר? אז אני הולך לשם, אני נהיה שם רופא והכל, ואני עוזר כל הזמן לאנשים, אבל אני עושה בסוף המשפחה שלי. אז זה לא קשור לרצון לי לכבוש. כל דבר שאתה עושה אותו יותר מדי, יורס לך את החיים.
א', כן. ב', אתה מתאר רופא. אוקיי? הרופא מגיע לשם, מטפל ואז חוזר. או שלא, שהוא נשאר שם. למה? כי הוא התמכר. למה הוא מתמכר?
הוא מתמכר לעזרה לאנשים.
לעזרה לאנשים. ומה הוא רוצה לעשות? עוד יותר לעזור ועוד יותר לעשות. אז הוא מתמכר למשהו חיובי, אבל עדיין מתמכר לרצון להשיג משהו. ובאמת הדבר הזה פוגע, יכול לפגוע בו. עכשיו פה אתה מתאר משהו חיובי, שגם אם הוא באמת איבד את זה, איבד את זה למען משהו טוב. כן, אז זה אותו רצון, הרצון הזה להשיג עוד. נניח אדם, יש לו רופא, יש לו מרפאה. אחת בקונגו. מה הוא רוצה לעשות? לפתוח עוד מרפאות, נכון? הוא פתח עוד 3 מרפאות, הוא רוצה לפתוח עוד. עכשיו אני לא יכול לרדת עליו כמו שראיתי מקודם על תשובה, נכון? כי הוא עושה דברים טובים. מה זה? אני אגיד לו, מה זה משנה 10 מרפאות או 100 מרפאות? בטח זה משנה, זה אולי הוא לא, זה הצלת חיי אדם, נכון? אבל עדיין זה אותו כוח שמושך, אותו רצון כל הזמן להשיג עוד ולהשיג עוד ולהשיג עוד, שהוא חיובי. היית אמר צודק, זה חיובי, אבל זה מסוכן. צריך לעצור אותו, להבין לפעמים, לדעת לשלוט בו, לקדש אותו, כן? לדעת, באמת, לדעת מתי לעצור. אוקיי, פתחתי 10 מרפאות, אני יכול עכשיו לפתוח עוד 90, אני לא אפתח אותם, כי יש לי עוד דברים לכם לעשות. למרות הרצון הזה לכבוש, לעשות. אני יותר, יש את הטבע, הטבע הוא שאנשים מתים מאיידס, ואני מגיע לקונגו כדי להציל אנשים מאיידס. אני רוצה, נכון, לשלוט על הטבע. לחיוב, לחיוב, כדי להציל לאנשים. אני רוצה לשלוט על הטבע, אני רוצה, כן? וזו תכונה חיובית מאוד, אבל היא מסוכנת אם לא שולטים בה ולא מקדשים אותה ולא מתקנים אותה.
אם הוא נגיד פתח כשר 50 רפאות, עכשיו יבדלו בנפתח עוד 50 להשקיע המשפחה שלי, אז יש 4 אנשים, הוא נגיד, שהמשפחה שלי הם יותר חשובים מאשר מאות, כאילו, נגיד, אלפי אנשים שנמצאים בקונגו ובחינגו.
אני אומר את זה, אבל לא עכשיו, כי זה לא קשור בכלל מה שדיברנו, אבל התשובה היא כן. אבל אני מוכן להסביר אותה, אבל לא עכשיו. התשובה היא כן. התשובה היא כן, כי התיקון האמיתי מתחיל מבפנים. כי זה 4 אנשים, או 5, או 6, או 3, שאתה מחובר אליהם, הרבה יותר מאשר, אבל עוד פעם, יש מצב, יבואו ויגידו לך, תשמע, עכשיו רק אתה יכול להיות מרגל סודי בקור בבושר, ורק אתה יכול ללכת, אז אתה גם אמור להקריב את חייך בשביל דברים, בשביל הצלת נפשות. ברור, ויש מצבים שבהם אדם מוותר על הכל בשביל זה. אני לא מדבר על מצבי קיצון, אני מדבר על מצבים נורמליים, כן? זה נכון, זה נכון. תראו, יש... זאת שאלה מורכבת. בקום המדינה, הרבה מאוד ממנהיגי המדינה הקריבו את המשפחה שלהם על מזבח הפעילות הציבורית. האם זה היה נכון או לא נכון? אני יכול לשפוט אותם? אני לא יכול לשפוט אותם. אם אני לא יכול לשפוט אותם, אולי אומרים, אם מלא זה לא היה מצליח. לא יודע. לא יודע. מה זה? ויש על זה ביקורת. יש על זה ביקורת. יש על זה ביקורת. נכון? זה, התפיסה היא לא כזאת. מפורש לא כזאת. בסדר? אוקיי? תראו שמשה באמת, אבל עוד פעם, יכול להיות, סליחה, יש איזה ביקורת, ויש ביקורת שהקדוש ברוך הוא על הביקורת הזאת, זה נכון, כן? אבל הנקודה היא שבאמת משה באמת היה לו תפקיד היסטורי חד פעמי, אבל אין לו, בדיוק, הוא יחיד, וגם מהבחינה הזאת אין לו, המשפחה שלו לא המשיכה. בניגוד לאהרון, בניגוד להרבה אחרים שהמשפחה המשיכה, אצלו לא היה המשכיות. היה בזה מסר שהתורה עצמה היא לא ירושה וכו', נכון. כן, אבל לא היה המשכיות, בניגוד למשל לאהרון, ששם הייתה המשכיות אצל משה, לא הייתה המשכיות. וחזל דורשים אפילו שההמשכיות הייתה המשכיות בעייתית. מכירים, הנער הזה, מה? כן, בן מנשה, שאנו תלויה, כי אמרו שזה משה. טוב, בוא נמשיך. האישיות הנשית מקצרה, האישיות הנשית מודעת לטבע מעורבת בו, כן, זה קראנו. מן הגבר לא נשללה כמיעתו לגדולה ולמרחבים חסרי גבולות. פעולת הנצחיות והנשגבות העצמית, הוא מסרב להחליף את הדחף אל הפנטסטי בקיום מוגבל, הוא שומר על חופש הפעולה והתנועה שלו. פעמים רבות הוא נע על פני הטבע מבלי להקות שורשים בעומקי עומקו. הוא משתדל להיות בררן ולקבל מן הטבע רק את הנעים והמשמח, אבל לא את המחיה והמקביל. הוא עושה כל מאמץ כדי לשלוט בטבע, הוא יוצר, המארגן, הממען ליצור קשרים והתאב לכוח. הוא שקוע במאבק נגד הטבע, הוא מנסה לאלצו לגלות את סודותיו ולהעניק לו מאושרו. הוא דוגל בפילוסופיה של הזדמנויות ומרחבים בלתי מוגבלים של הישגים. הוא נאבק בכל כוחו כדי לשחרר את עצמו מן האחיזה החזקה שאוחז בו הטבע, כי יעקב שנאבק בריבו. אך שלא כיעקב, אין הוא יוצא ממאבק זה כשידו על העליונה. במעלות השחר הוא מוצא עצמו מובס, הטבע גבר עליו. אני אגע פה בנקודה אחת, כמה זמן יש לנו? אוקיי. אני אגע פה בנקודה אחת מאוד חשובה. אני אגיד את זה בצורה קיצונית, לא כי זה נכון בצורה קיצונית, אבל כי זה ממחיש את זה. לפני הרבה שנים שמעתי משפט. המשפט הזה אמר, כשאישה אומרת שהיא לא יכולה, היא לא יכולה. כשגבר אומר שהוא לא יכול, הוא יכול. אז עוד פעם, זה לא נכון לגבי כל המקרים על גברים, ולא נכון לגבי כל המקרים על נשים. זה נכון לגבי התכונה הנשית, התכונה הגברית, ואני רוצה שנייה להסביר את זה. אולי, אני אגיד לזה בכמה מילים, ואולי נרחיב על זה בהמשך. אבל תראו, זו נקודה חשובה שמאוד. דיברנו על זה שהאישה עצמה היא הבית, והגבר הוא זה שמגיע מחוץ לבית. דיברנו על זה בהקשרים רבים. לגבי היוזמה, לגבי יוזמה ביצירת הוולד, לגבי החיבור עצמו. החיבור עצמו מתבצע בתוך גופה של האישה. לא נדבר רק על הילד. גם החיבור עצמו מתבצע בתוך גופה של האישה, ובא כיוזמה של גבר. ופה חשוב לדעת דבר אחד. גם היצר. היצר לזה, אצל גבר הוא יצר הרבה יותר, הרבה פחות מחובר למציאות. אצל האישה, הדחף הזה לחיבור הוא הרבה הרבה יותר מחובר. זה לא מקרי שיש המון 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 זנות, שגברים הולכים לזנות ולא הפוך. גברים יש את היצר ואת הדחף הזה, אצל נשים הדברים הרבה יותר צריכים להיות מחוברים. כן? אני מדבר על זה בעזרת השמות בהמשך. המשפט הזה, שאישה אומרת לא יכולה, היא לא יכולה, וגבר אומר שלא יכול, הוא יכול, עוד פעם, זה לא נכון לגמרי, אבל הכוונה היא, שאם הם מסריח וצריך מישהו שיכניס את היד לתוך הביוב ויוציא את היד מהביוב, אז אישה מה שלא יכולה, היא פשוט לא יכולה, כי הרבה יותר מרגישה וחובה את הדברים האלה. גבר יכול לסתום את האף ולהוציא את הלכלוך. זאת אומרת, ככל שאתה... עכשיו, מה עומד מאחורי האמירה הפשטנית הזאת? מה שעומד מאחוריה זה שככל שאתה יותר חווה משהו, אתה פחות מסוגל להתגבר עליו. נכון? אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. מאוד קשה לי להגיד, זה מסריח לי, נכון? אבל חייבים לעשות את זה. אז אני מתנתק מזה שמסריח, אני שוכח מזה, אני סותם את האף, ומצליח להוציא את הסירחון, נכון? או צריך, אני יודע מה, לעשות איזו פעולה כואבת, כן? לעקור, לעשות, להחזיק את הילד כששמים לו זריקה. אז זה הילד שלך, או לשים לו בעצמך זריקה. משהו כואב. כן? הנה, אתן לכם דוגמה מצוינת. ברית מילה. אתם יודעים שהרב מדן מקפיד למול את בניו ממש. סופר אשר רב חיים גם ניסה להקפיד בפעם ראשונה. אני לא זוכר את הסיפור, אם פעם ראשונה נפל לו הסכין מהיד, או שהוא התעלף, או ששניהם קרו. בכל מקרה, אחרי פעם אחת או פעמיים, אז הנציב כבר לא הרשה לו לנסות אפילו למול את ילדיו הבאים. כשאומרים שהוא מעל, אין הכוונה שהוא עושה את כל הפעולות. יש מוהל, המוהל מוציא את הקרום. זה באמת פעולה פשוטה מאוד, אגב. פעולה מאוד פשוטה. יש קרום מסוים שמחסה שם, המוהל מוציא את הקרום, מושך את הקרום, שם שם איזה משהו תופסן שתופס את הקרום. מה צריך לעשות זה לקחת סכין ולחתוך את זה. אין סיבה שיקרה משהו. בכל זאת, לא העזתי לעשות את זה. למה לא העזתי לעשות את זה? כי אני לא מסוגל, כי אני רואה שזה הילד שלי, אני לא מסוגל. נכון? למה מנתח, אסור לנתח את הילדים שלו? כי בשביל לנתח אתה חייב להיות קר, להתנתק מאותו אירוע שאתה עובר, נכון? אני אומר לכם, אני יודע שוודאי שיש עדיפות שאדם ימול את בנו, אני לא מסוגל. כן, הרב עדן, יש לו יכולת איזה, הוא הצליח, יש עוד אנשים שצריכים, אני לא יכול. מעבר לזה שמשום מה יש לי תחושה שגם אי אפשר להיכשל, אני כן אכשל באיזושהי דרך, אבל לא יודע איך, אבל חזקה לידי השמאליות שימצאו דרך לעשות את זה, אבל חוץ מזה יש תחושה מאוד קשה, שקשה באמת, קשה לבוא ולהתנתק מזה שעכשיו זה הגוף של הבן שלך. נכון? אם סתם ככה אומרים לי, זה חתיכת מלפפון, תחתוך, טרח, הייתי חותך בלי שום בעיה, נכון? אבל בגלל שאתה יודע שזה אדם עומד, זריקת עונשין, גמר הגביע העולמי, נכון? והוא חייב לזרוק. סתם ככה לזרוק בלי שום בעיה מכניס. אבל בגלל הלחץ הוא לא יצליח להכניס. למה? כי הוא חווה. הוא חווה עכשיו את החוויה, והוא לא מצליח להתנתק ממנה. מי באמת יצליח לקלוע טוב? מי שמצליח להתנתק, נכון? מי שקר רוח, ושוכח בכלל, ואותם את עצמו לכל הצרכות, ולא חושב בכלל על השאלה עכשיו, האם זה יקרה כך או לא יקרה. כך הוא מצליח. הרמב"ם כותב, הופיע בספרו של חיים סבתו, יום כוונות, נכון? מה אדם, איך אדם, אדם הרי יש לו פחד, מה הוא יעשה בזמן מלחמה? לא יחשוב על הדברים האלה, נכון? לא יחשוב על אשתו, לא יחשוב על הילדים שלו, לא יחשוב על זה. למה? זה מה שרמב"ם אומר. בשביל לעשות פעולות קשות, כואבות, אתה צריך לפעמים להתנתק מהמציאות. כן? זה קיים, כן? אדם שנמצא בקרב, הדבר הכי חשוב בקרב זה קור רוח. נכון? לשבת בנחת, לחשוב על הדברים בנחת. ספרנו את הסיפור על ברלב, נכון? כן? לחשוב בנחת. בנחת, ברוגע. מה זה אומר? להתנתק. יש בחוץ מלחמה, יש מאומה, אנשים מתים, אני חושב בקור רוח. איזה אדם רע אתה, איך אתה יכול לחשוב בקור רוח? לא. כדי להצליח, אני חייב לצאת החוצה, נכון? להתנתק מהמלחמה. נכון? מפקד שמרחם על החיילים שלו בזמן מלחמה, צריך לפטר אותו מיד. נכון? בזמן מלחמה, אתה לא יכול לרחם על החיילים שלך. אתה צריך לדאוג להם, אסור לך. אתה צריך לחשוב מה הדבר שהכי לעזור, להצליח במשימה הכי מהר, תוך שמירה על כמה שיותר חיי אדם. אני תוכל לחשוב, אוי, מסכן, איזה משימה שלחתי אותו, וואו, הוא לא יצא מזה. זה בא, זה טוב, נועד ברע. לא, אתה צריך לחשוב, ואסור לך להעלות את הדברים האלה. זאת תכונה מסוימת שדורשת התנתקות מהמציאות. יש בה הרבה דברים טובים, יש בה הרבה סכנות. יש בה הרבה סכנות, נכון? התכונה הנשית הרבה יותר מחוברת למציאות, הרבה יותר חובה את המציאות. אישה הרבה יותר חובה את המציאות. לכן, כן, יש אהבת אם, אין דבר כמו אהבת אם. אין דבר כזה. כי אישה, התכונה הנשית הרבה יותר חובה את המציאות, הרבה יותר חיה ומחוברת אליה. כן? לכן גבר יכול לבוא ולהתחבר לאישה רק בגלל היצר שלו. אישה הרבה הרבה יותר קשה לעשות את זה. כן? אישה הרבה יותר רוצה את החיבור גם, לא רק את סיפוק היצר. אוקיי? זה שתי תכונות שונות. תכונה שמחוברת על המציאות זה האישה של הטבע, שגם החיבור למציאות יהיה בייסורים, הריון, לידה וכו', ותחושה ותכונה אחרת ששולטת על המציאות. אוקיי? כאילו מתנתקת. תכונה אחת שאומרת, מסריח פה, אז בוא נלך מפה, כן? או בוא נדאג שיהיה יפה. כן? אני לא נכנסתי לאף חדר של אף אחד שיושב אצלנו שולחן, אבל אין לי שום ספק שאם אני אכנס לחדרים שלכם, חצי מהחדרים לא עברו ניקיון בשבועיים האחרונים. אני צודק? יש פה חדר שנוקה בשבועיים האחרונים? אוקיי, יפה מאוד. רבע. היום אפילו. מה זה? אין מצב, נכון, אם אני אכנס לבניין של בנות, אין מצב זה יקרה ככה. אין מצב, תיכנסו לכל מיני חדרים. תיכנסו לחדרים, נכון? יכולים כל מיני חפצים להיות זרוקים באיזה בלגן, נכון? וכל מיני חולצות מתונפות נמצאות זרוקות על איזה כיסא כבר שבועיים, כי לא הכנס את זה לסק ההשפעה, נכון? לא הייתי בשום חדר, אני מבטיח לכם. שום דבר לא השתנה ב-20 שנה האחרונות מאז שאני הייתי פה באיזה. נכון? למה? אבל אצל בנות זה לא קרה. בנות הרבה יותר מרגישות מה שקורה. גבר יכול להיכנס לחדר, מסריח בחדר, להתקום את האף וללכת לישון. נכון? זה תכונה רעה אגב. כן? עדיף שאם הוא רואה שמסריח שיתקן, לטפל בזה. אבל נכון? עכשיו, תבינו. יש צורך לפעמים בלעשות את זה. לפעמים צריך לדעת להתנתק מהמציאות. לפעמים צריך לדעת להתנתק מהמציאות, לפעמים צריך לדעת להתחבר אליה, כן? זה שתי תכונות חשובות. שתי תכונות שיכולות גם להיות מסוכנות, כן? ההתחברות למציאות זה אומר שחדר של בנות יהיה חדר יפה, יהיה חדר מקושט, יהיה חדר נעים, כיף להיכנס אליו, נכון? חדר של גברים, לא בפנימיה, לא בהכרח, נכון, יהיה כזה, כן? זאת אומרת, אבל יכול להיות, עוד פעם, שיהיו, זה צד מסוים, ויש צדדים אחרים, כמובן, תכונה גברית של השליטה, של זה וכו'. שני הצדדים האלה הם צדדים שתכונות חשובות וטובות, כן? גם הרצון להנות, להתחבר, נחמד העת להשכיל, זה יפה להשכיל, אני מתחבר לזה, וגם התכונה של לעשות הדברים בלי התחברות, כי זה נכון, כי זה, כן? ליצור, לכבוש וכו', כן? גם לבוא, זה מתח שקיים כל הזמן, לעובדה ולשומרה. כן? נחיו בגן עדן לעובדה ולשומרה, כן? זה מתח שקיים כל הזמן בין אנשי איכות הסביבה, נכון? לבין כן. אגב, תשימו לב, אם תקחו ילדים בכיתה ו', תגידו להם, אנחנו הולכים לטיול. לאיפה הטיול? אנחנו נלך בחורשה יפה, עם ציפורים מצייצות, ונרגע קצת. כמה ילדים יבואו לטיול הזה? שניים שאימא שלהם יחייכה אותם, נכון? לעומת זאת, אם תקחו ילדים בכיתה ו' ותגידו, אנחנו עולים על האור הכי גבוה בארץ. נכון? כולם יגיעו. רוצים לכבוש. תראו, אנחנו הולכים לוואדי הכי עמוק. נכון? תראו איזה מים, איזה מפל ענק. הביטוי ענק, גבוה, גדול, חייב להופיע בתיאורים של טיולים, נכון? נכון? אנחנו הולכים מהים התיכון לים כנרת. חוצים את כל הארץ, נכון? זה מרשים. עשינו משהו, השגנו משהו. רגלינו התייצבה על שפת ים כנרת אחרי שעלינו על הר מירון וכו'. נכון? זה מרשים, נכון? זה כיבוש. יש טיול אחר, טיול רגוע יותר, טיול נעים יותר, נכון? אתה הולך בנחת, רואה את הדברים. אני לא, אני הסתלבטתי פה על עצמנו, על עצמי גם, כן? אבל עוד פעם, שני הדברים האלה טובים. יש עניין גם בלמות או לכבוש את ההר, לא למות, אבל כן, אבל לכבוש את ההר. ויש גם עניין בלהתחבר להר. זה שתי תכונות שונות, כן? יכולה להיות אישה שרוצה לכבוש את ההר, ויכול להיות גבר גם, טוב שיהיה, כן? גבר שגם רוצה להתחבר להר, אבל זה תכונה גברית, תכונה נשית, וכל תכונה כזאת חייבת תיקון וזיכוך. טוב.